אנחנו עכשיו בסמיכות לראש השנה, ונלמד גם שיחה משיחות הר"ן, תקווה שאני אמצא את מקומה, שם רבנו מתחיל את מילותיו, את הכנתו עבורנו לראש השנה, שאומר שבראש השנה צריך להיות חכם. ומיד אחרי זה גם אומר מה לעשות בפועל, אבל בדרך כלל אני אוהב לעצור פה. רבי נחמן אמר שבראש השנה צריך להיות חכם. אז להפנות את זה לקהל, שכל אחד יגיד מה זה עבורו להיות חכם. כמובן, כל אחד מעלה אצלו מה שזה מעלה. יש אחד ששומע את הדיבור הזה שבראש השנה צריך להיות חכם, אז הוא אומר, ראש השנה צריך להיות חכם, דיינו להיות תמים. תמים. תמימות, אנחנו אומר שהתמימות צריכה חוכמה גדולה. לכאורה זה דבר והיפוכו. התמימות זה גם סוג של הסכמה לקבל את מה שמגיע. במיוחד שרבי נחמן ראה את הנקודה הזאת, שבן אדם נכנס לאיזה חג, מגיע לאיזה יום טוב, שאמור להיות שם אור גדול, והיו לו דמיונות איך זה אמור להיות, כי הוא קרא בספרים הקדושים את החשיבות הגדולה של אותו החג. וכשזה לא קורה לפי הדמיון שלו, אז הוא נכנס למתחים, לעצבים, לכעס. ההפך מהמכוון. אז זה סוג של פרדוקס. למה זה פרדוקס? ככל שהוא קרא יותר על חשיבות אותו חג, ככל שהוא קרא יותר על חשיבות של ראש השנה, אז ככה הוא נעשה יותר מתוח שהוא יוכל להיענות בדיוק למה שראש השנה נושא בחובו. אבל אם הוא ידע את הסוד של מה שאנחנו נקרא עוד מעט, שרבי נחמן מלמד להרפות. ואת הרעיון הולך ככה. קודם כל, לעשות את ההתכוונות כפי שהיא מופיעה בספרים הקדושים, וכשמגיע החג בפועל, להרפות ולתת לשם יתברך להניג אותו כרצונו. עכשיו, גם כשאני נותן לשם יתברך להניג אותי כרצוני, שאני בהרפיה, זה לא הרפיה של התעלמות מרצונותיי. זאת אומרת, עשיתי התכוונות על הרצון, ומעבר לזה אני מניח למה שקורה. אז עוד מעט אנחנו נקרא גם מתוך שיחות הר"ן את סודה של ההרפיה בחגים. רק לפני זה אני אגיד בעל פה, ניסיתי לדפדף בשידור חי, ולא זכרתי את שם השיחה הזאת, כי במהדורה שממנה למדתי היא מחולקת לימות השנה, שיש שיחות הר"ן עם תאריכים, שכל יום ללמוד איזה עמוד, או קצת פחות, אז היא מופיעה ביוד בטבת. פה אני מסתכל בשיחות הר"ן, שזה בלי, זה רק עם הסעיפים, והיה ראוי שאזכור את הסעיף, אבל בינתיים לא זכיתי, זאת אומרת שצטט ממנו בעל פה. זאת אומרת, רבי נחמן בראש השנה צריך להיות חכם, דהיינו לחשוב מחשבות טובות שייטיב לנו השם יתברך וכולי, ככה נאמר שם. אז במה זה בא לידי ביטוי על להיות חכם? זה לחשוב מחשבות טובות. לחשוב מחשבות טובות. מתוך הדברים משמע, מהמילים המפורשות של רבנו, שזה מדובר על מחשבות אופטימיות. שייטיב לנו השם יתברך, בכל עניין שבו אנחנו רוצים לראות הטבה. רק נאמר שם, וכולי. אז מה זה וכולי? איתי ויתנו השם יתברך וכולי. אז להוסיף עוד תוכן למושג הזה שרבנו אומר לחשוב מחשבות טובות. הוא אומר לחשוב מחשבות טובות ככותרת כללית, ואז הוא מפרט מה זה מחשבות טובות. הדוגמה הראשונה זה שאני חושב שקדוש ברוך הוא ייטיב לי כל העניינים שאני מעוניין בהם. ומה זה וכולי? וגם להיזכר כמה אני טוב, כמה טוב כבר עכשיו. הרעיון הוא, זה מחשבות טובות. מכל מין וסוג. מחשבות טובות. אז הוא אומר שם, גם צריך לבכות בראש השנה. וגם להיות שמח. זה יכול ללכת יחד. כתוב שיש מצב שנקרא בכייה מסתרדה וחדווה מסתרדה. זאת אומרת, יש מקום של בכי ויש מקום של שמחה. עכשיו, זה לא בכי של עצב, זה לא בכי של תלונה. אלו שתי סוגי הבכיות שמחלישים את האדם. זה בכי של געגוע אל הטוב. זה בכי של לב נשבר עד כמה התרחקתי ממנו יתברך. זהו הבכי המדובר. והשמחה אומר גם צריך להיות שמח. אדם שמח זה אדם שהוא מרגיש שמה שנמצא זה טוב לו, זה נכון לו, זה ממלא אותו. זה בעצם להיות שמח. וההוראה הרביעית, למעט בדיבור. אומנם כתוב, הוא אומר שאדם גדול צריך למעט במיוחד בדיבור. אז אולי אם אנחנו בענווה, שאנחנו לא אדם גדול, אנחנו יכולים להניח לזה. אז בוא נאמר שמי שבאפשרותו, אילו בעצם ההנחיות של רבי נחמן לראש השנה. להיות חכם. אני מאוד התעכבתי שאני עושה ככה, זה תנועה כזו של אמא שש. אני אוהב לדייק במילים של רבנו, כי אני יכול להגיד שבראש השנה צריך לחשוב מחשבות טובות, זה מסתדר יופי. גם הייתי שוכח את תחילת הטקסט, הייתי מספר לו שרבי נחמן אומר, איתו, לחשוב מחשבות טובות. הכתפס אותי הביטוי הזה, אומר, בראש השנה צריך להיות חכם, דעיינו, ואז הוא ממשיך עם המחשבות טובות. זאת אומרת, זה להיות חכם. להיות חכם. חכם זה רואה את הנולד. זאת אומרת, מה זה בעצם הביטוי הזה לראות את הנולד? עוד לפני שאין שום דבר, אתה רואה מה התפתח מהגרעין, מה התפתח מהזרע. זה בעצם חכם הרואה את הנולד. הוא רואה קדימה. אז בהקשר הזה זה גם חכם. ראש השנה זה כבכל הזרעים לכל השנה. מחשבות טובות? אלא מה? מי שינסה לתרגל את זה בפועל, כשיגיע ראש השנה ממש, לא כל כך ילך. ראיתם פעם להקת מחול או קבוצת תיאטרון שעושה את ה... או עולה לבמה ללא שום חזרה? אלא אם כן כבר זה הצגה שרצה, אבל הצגה חדשה לגמרי. הם לא עולים ישר לבמה. נכון? אתם צריכים להגיד נכון. נכון? אז נותר לנו שבוע לעבוד על ארבעת הדברים הללו. על מחשבות טובות. להיות חכמים. למעט בדיבור. לשמוח ולבכות. העיקר זה להיות חכם. אוי תתה, אוי תתה, שאני נהנח ככה בפומבי, זה אומר ש... עיררתי עד כמה פעמים אני מוצא את עצמי כלא חכם, לפי ההגדרות של רבנו, בעניין הזה של המחשבות טובות. לפעמים יש את הדאגה, לפעמים יש את העצבות. והחכם, אנחנו אומר מפורש, שחוכמה היא גם קשורה בביטחון. אנחנו בוטחים בשם יתברך שהיטיב לנו החתימה. והביטחון קשור בחוכמה. בליקוטי מוהר"ן באות ריש כף אי. מה כתוב בריש כף אי? דק שהראה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. הריאה הכוונה היא הנשימה. כי עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. כמו שכתוב, עיני כולך יסברו. מה זה הביטוי הזה? עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. זה היכולת להתבונן ולהבין שבאמת יש מי שדואג לנו, יש מי שאוהב אותנו, יש מי שמשגיח עלינו. מאיפה מגיעות הדאגות שיש לבן אדם? הדאגות מגיעות כשבן אדם מרגיש שהוא קורבן לנסיבות, שהוא בודד, שאין מישהו שבאמת אכפת לו, שאין את השגחת השם חלילה. אנחנו אומר, כמה שבן אדם יותר מבין את עניין הביטחון, ככה זה מתפתח אצלו יותר יפה. נקרא את זה בפנים. דה, כשהריאה בשלמות, כדאי להגדין כאן שרבי נחמן דיבר הרבה על הנשימה ועל הריאות, כי מחלת השחפת שממנה הוא סבל, הייתה קשורה הרבה בנשימה. אז כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. עכשיו אני אקדים ואומר, לקראת השורות הבאות, שהנשימה היא בעצם מחזקת את יכולת ההתבוננות שלי. כל אחד מאיתנו, כשהוא לוקח איזשהו נושא, במיוחד נושא מהקודש, והוא מתבונן בו, אז ההתבוננות היא מגלה את כל האור ואת כל הטוב ואת כל התובנות שגנוזות בנושא המדובר. לפעמים כשאני לוקח איזה רעיון ותופס אותו רק בהיבט השטחי שלו, אז אני מחמיץ או מפסיד הרבה מהתוכן, מהאיכות האמיתית שתמונה בו. ולכן במילה התבוננות יש גם בניין, יש גם תבונה, יש גם בינה. אני בונה, דברים נבנים על ידי ההתבוננות. וההתבוננות זה על ידי השכל. והשכל, אומר רבי נחמן, זה כמו נר דולק. ואם אני מתבונן, אז בעצם השמנים של הנר הם הולכים ומתקלים. כמו כל נר שהוא דולק, הוא הולך ופוחת. אנחנו אומר שהנשימה היא בעצם מחדשת את השמנים. זה גם שמנים בגוף האדם, בחוט השדרה, בעוד שמנים בגוף. מחדשת את השמנים שיוכל להמשיך ולהתבונן. הרבה פעמים בן אדם נכנס לפחדים שהם הפך הביטחון, פחדים ודאגות. זה שני עניינים שונים. אומרים שלפתוח דף חדש ברוחניות זה להסכים לוותר על הדאגות ועל הפחדים, שזה ראשי תיבות דף. כי יש שגרת לשון כזו, דף חדש. אם אני עם הדאגות והפחדים משכבר, זה לא דף חדש, אולי זה דף חדש בלוח שנה, אבל אין פה באמת מן ההתחדשות. ולוותר על הדאגות אל הפחדים זה קשור בביטחון. בביטחון, אומר רבי נחמן, זה קשור בשכל, ושכל הוא קשור בריאה. הוא יפרט את ההשגה שלו. כי עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו. עיני זה בחינת השכל, כמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם. בתהילים, נאמר פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. הפסוק שקודם לכך נאמר, עיני כל אליך יסברו, אתה נותן להם את אוכלם ואיתו. אז מה זה עיני כל אליך יסברו? זה הכוונה היא שכל הברואים פונים בהסתכלותם ובמבטם אל הקדוש ברוך הוא. אז בא רבי נחמן אומר שאין הכוונה שזה הסתכלות פיזית לאן שהוא, אלא עיניים, כשהמקרא מזכיר את הביטוי עיניים, הוא מתכוון חוכמה. הוא מביא לזה ראיה שאדם וחווה הסתובבו ערומים בגן עדן, טוב אחרי זה, ותפקחנה עיני שניהם. אומר רש"י, מה זה ותפקחנה עיני שניהם? על שם החוכמה. זאת הם פתאום נהיו חכמים להבין את מצבם. וכשהם נהיו חכמים להבין את מצבם, הכתוב משתמש במילה עיניים, ותפקחנה עיני שניהם. אז עיניים זה כוונה היא השכל. עיני זה בחינת השכל, השכל והחוכמה. ולפי השכל כן הוא הביטחון. מה הכוונה לפי השכל כן הביטחון? כמה שבן אדם יכול להשיג בשכלו את ישועת השם, השגחת השם. יש בזה מדרגות עד אין סוף. וכמה שאנחנו בקטנות מוחין, ככה יש יותר דאגות. ככה יש יותר. יש אחד מצדיקי ברסלב בימינו, קוראים לו רבי ינקב מאיר שכטר. רבי יעקב מאיר, ובעגה אשכנזית מכנים אותו רבי ינקב מאיר. איש מופלא מאוד. קרוב לגיל 80, זקנו נראה שחור, והחיים שלו מאוד לא פשוטים. הייתה לו אישה לא שפויה, שהוא סירב לגרש אותה מתוך חמלה, למרות שאמרו לו שעל פי כל קריטריון זה נכון, אולי אפילו גם היא הסכימה, והוא אמר, אם אני חתנתי איתה, והיא ממש מקום של חמלה, ועבר דברים מאוד לא פשוטים מילדיו, גם חלק מהם נפטרו בחייו, ושאלו אותו פעם, רבי ינקב מאיר, ככה בכינוי החברי הוא, איך זה שאנשים בגילך יש להם כבר זקן לבן לגמרי, ואתה בקושי רואים קצת, זקן שחור עם קצת לבן. אז הוא אמר שהשערות הלבנות לא מגיעות מהגיל, אלא מהדאגות. אומר, ולי אין דאגות. צריך לדעת איזה סיפור הוא חיים יש לו. ולי אין דאגות. אז מסתבר שהעניין של הדאגות זה עניין של בחירה. וגם עניין של העמקה. כי יש כמה מעלות ומדרגות בביטחון עד אין סוף. ביטחו בהשם, מבחינת ביטחו בהשם הדעד. הכל לפי השכל. זה הבן אדם שיש לו ביטחון באמת, הוא בהרפיה. אדם שיש לו ביטחון, אם הוא בהרפיה הוא גם בשמחה. יש הרבה מעלות נלוות לביטחון. הבריאות שלו במיטבה. הדאגה, חוץ מאשר שהיא מפירה לנו את איכות החיים, היא מחלישה מאוד את מערכת החיסון. והדאגה היא גם לוקחת לנו את הנוכחות. אתם יודעים שיש אנשים שמכל מיני סיבות יש להם סכסוכים משפטיים. ידעתם שיש מציאות כזו? נדיר אמנם. ויש כל מיני סיבות לסכסוכים משפטיים. עכשיו, תראו דבר מעניין. זאת, אני מקווה שהוא יעניין אתכם, כן. כמה פעמים יחסתי בשיעור שאני עומד להגיד דבר מעניין, ולפי שפת הגוף היה נראה שדם שם. אבל תראו, אין אדם יכול לפגוע במוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה. מה זאת אומרת אין אדם יכול לפגוע בחברו אפילו כמלוא הנימה? כתוב כך, ושמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא הנימה, ואין מלכות נוגעת בחברתה. אולי אפילו כמלוא הנימה נאמר על מלכות. ואת אמוננו חכמנו, אף אחד לא יכול לקחת לי את מה שיש לי. אז אם ככה, מה הנזק שקורה לאדם שהם הולכים למשפטים, או שיש איזשהו סכסוך עסקי, הנה בן אדם יש ביטחון שאי אפשר לקחת לו אפילו אגורה אחת שלא שייכת לו, עיקר הנזק הוא נזק נפשי. זאת אומרת, שנלקחים לו ימים ולילות, אני אומר את זה לאט, שזה לא יהיה מהר ביחד, ימים ולילות, ימים שלמים של, שהדאגה מחלה אותם ובן אדם לא נוכח ביום, בין שזה קיץ, בין שזה סתיו, בין שזה חורף, בין שזה חג, בין שזה שבת, או בין שזה חופשה מעבודה, ולילות, שבתות וימים טובים. היש האמיתי שלנו זה הזמן. הדבר היחיד שהוא באמת שלנו זה הזמן. עכשיו, אי אפשר לאחוז ביום האתמול, רק ביום ההווה אני יכול לבחור אם ביום הזה אני אהיה נוכח ועשה בו מעשים טובים, אז הוא נשמר לי לנצח, כי בכל זה אבוקת אור שמתווספת לעוד אבוקת אור והיא לעולם קיימת. אם ביום הזה לא הייתי נוכח, אם ביום הזה הייתי עסוק בדאגה ובפחד, אז היום הזה כביכול נלקח ממנו. רבי נחן אומר בלקוטי מורן בתורה רשעין בית, אין לו לאדם בעולמו, כי אם אותו היום ואותה השעה שעומד בו. בואו נשים לב למילים הללו שהוא שקרו כאן כמה פעמים. אין לו לאדם בעולמו. זאת אומרת, אין לו כלום. אין לו. אין לו במובן של משהו שהוא יכול לאחוז בו. כי אם, זה אומר, מה כן יש לו? או שאומרים למישהו, אין לו את כל הקונצרן, כי אם את חטיבת הממתקים. אז אין לו לאדם בעולמו, כי בכל מה שנראה שיש לו עולם ויכול לחוז דברים, אין לו, כי אם, מה כן יש לו? אותו היום, אותה השעה שעומד בו. זאת אומרת, רבי נחמן, היש האמתי, זה רק היום. זה הדבר שהוא יש לי, שהוא באמת שלי. עכשיו, במקום אחר, נאמר בגמרא, איזה הוא שוטה? קבלו הגדרה לשוטה. שוטה אין הכוונה שוטה את התאי. זה גם סוג של שוטה. ברוך אתה. הכוונה היא לשוטה בטט. איזה הוא שוטה? מי שמאבד מה שנותנים לו. בכל אדם אמור לשמור על מה שהוא קיבל. שוטה זה אחד שמזלזל במה שיש לו. עכשיו אנחנו מחברים את זה לאמירה הקודמת. מהו הדבר היחיד שיש לו, שאם הוא מאבד אותו הוא נקרא שוטה? מהו היש שעליו דיברנו עכשיו? היום הנוכחי. כן לוקים אותו היום ואותה השעה. אם מיליתי את היום בנוכחות או בעשייה חיובית, היום הזה הוא שלי לנצח. למרות שהחלפנו תאריך בלוח השנה, כביכול עוד מעטפת של אור שמלווה אותי. אם בזבזתי אותו, והבזבוז העיקרי לצורך השיעור הזה, יש כל מיני סוגי בזבוזים, זה הדאגות והפחדים. עכשיו, כשיש לבני אדם סכסוך משפטי על ממון, ורבו הסכסוכים המשפטיים, תוצאות המשפט יהיו אשר יהיו. זה לא נאמר חלילה בזלזול ובהקטנת. יהיו אשר יהיו. אדם עשה את ההשתדלות. יהיו אשר יהיו. מה אני מנסה לחדש פה? או להבהיר או להדגיש? יהיו אשר יהיו, נזק בממון או ברכוש לא יהיה לו. גם אם הוא מפסיד לפי דמיונו, בכל מקרה זה לא היה שלו. ואם זה שלו זה יגיע אליו. מה כן אפשר להפסיד במערכה משפטית? במערכה משפטית אפשר להפסיד רק דבר אחד. את ממשות החיים. מה זה ממשות החיים? זה לא העתיד. זה כל יום. וגם אנשים שעברו סכסוכים משפטיים מתמשכים, מדווחים שבסופו של דבר, גם ההפסד וגם הרווח, גם כשזה היה כרצונם וגם כשלא כרצונם, לא זה הותיר את עיקר הטעם והחוויה. עיקר מה שהותיר את הטעם והחוויה זה הזמן שנלקח. החגים שהלכו לאיבוד, המקלחות שהלכו לאיבוד. למה אני אומר המקלחות? בן אדם הולך לבית כנסת, במקום לקרוא מה כתוב בסידור, הוא מתחיל לדמיין את המסמכים המשפטיים. בן אדם הולך לשבת על שפת הים, עם כוס בירה, במקום ליהנות מהשקיעה היפה ומצפצוף. שוב מדמיין את העניין הזה. בן אדם יוצא לחופשה, הולך לעבודה, הולך לישון, קם מהשינה. הולך להתקלח, הולך לבריכה. אז מה היסוד פה? הדיבור הזה גם קשה לעשות ממנו קשה בעקבות שיחה שכזו, בשעת לילה שכזו, להשתנות לגמרי. רק זה נותן כיוון. מי שליבו פתוח לדברים הללו. מה אני בעצם אומר? על פי דברי רבותינו, כשבן אדם גלגלו אותו לתוך סיטואציית משפט, שידע שיש עליו דין, וכל מה שהוא יכול להפסיד, זה אך ורק את הזמן שלו. את הזמן, לא רק במובן שבזמן, אלא הזמן שהוא נועד לחוות אותו, לסמוך בו, להיות נוכח בו, להתפלל, לנפוש, לנהל שיחת נפש, לקרוא ספר, ליהנות מאמנות. זה הנזק היחידי. אין שום נזק אחר שיכול לקרות. זה כביכול סוג של מידע, שאם הוא נכון, אתם לא צריכים להאמין לי, אבל אם הוא נכון, זה אומר שיש רק נזק אחד בעולם. האם הייתי חכם, כי ההפך משוטה זה חכם, כי אמרנו איזה הוא, רבי נחמן אמר שבראש השנה צריך להיות חכם, שיחשוב מחשבות טובות. ואיכשהו, קישרנו את זה לעניין, שאיזו שוטה זה שמאבד מה שנותנים לו. והבאנו עוד נתון מתורה רשעין ב'
שיש רק דבר אחד שהוא שלי, שאני יכול לבחור אם לאבד אותו או לא לאבד אותו. ניסיתי לומר שרכוש זה לא בבחירתי אם לאבד או לא לאבד. בשלב הזה, למרות שדברי יובנו, אני חוזר אחת לכמה עשרות מילים, ולא צריכים להסכים איתי. לפחות, תקלטו את התיאוריה. התיאוריה אומרת, אני גם כן לא לגמרי משוכנע עם התיאוריה הזו, אבל אני מציג אותה בפניכם. כי זה עמוק מאוד, צריך, רבנו אומר, כמה שהחוכמה, אז ככה הביטחון. אבל דברי חז"ל, כמו שאומרת, רכוש אי אפשר להפסיד במשפט, נקודה. לא רכוש ולא ממון. זה מעלה המון שאלות שמתחילות במילה אבל, ולי יש יותר שאלות. אבל בשביל ליהנות מהדברים המיוחדים הללו, כדאי לשמוע אותם ככה. ושוב, למרות שהדברים הם בהירים, אני חוזר עליהם שוב. על מה אני רוצה לחזור שוב? רכוש אי אפשר, רכוש וממון אי אפשר להפסיד במשפט. ככה, אי אפשר להפסיד. ומה עוד אני מוסיף כבר בפעם הרביעית הערב? איזה הסתייגות כוכבית אמרתי? ולא צריכים להסכים. מה כן אפשר להפסיד? את הזמן. אבל לא סתם במובן של בזבזתי שעתיים, כי כשבן אדם נכנס לדאגה הזאת, זה לא הזמן שהוא יושב מול המסמך לנסח אותו שלקח לו שעתיים. או בנסיעה לעורך דין שהיא מעמידה בפקקים שהיה 4 שעות. לב יודע מרת נפשו איך כל הזמן באותה תקופה איננו. וכשהוא רואה בלוח השנה ראש השנה, למרות שיש לו לב יהודי חם, הוא ממש מרגיש מה שלא מדבר אליו, מה שכרגע מעסיק אותו, זה העניין ההוא. האידיאל היה, שאם בן אדם צריך גם לנהל איזושהי מערכה, לפחות כדי לעשות זה ללא ערבוב כלל, מתוך ביטחון, שעושה את ההשתדלות שלו, רק מה שקורה, שלפעמים זה עצמו, זה כואב להגיד, זה עצמו כביכול העונש שלנו. הזמן שהלכה הנוכחות בו, זה יכול להיות 50 שנה של חיים, 2 שנים של חיים, 5 שנים של חיים. אני יוצר פה אילו פרקי זמן שאנשים מפסידים כשהם נכנסים לעניין הזה. וברגע שהוא נכנס לעומק, כי אין לו לאדם בעולמו, אין לו, כי אם אותו היום ואותה השעה. אין לו כי אם. ואם הוא מאבד את אותו דבר שעכשיו הגדרנו כיש, זאת אומרת, זה היש היחידי שאני יכול לשמור אותו, אני לא יכול לאחוז בזמן, רק הגדרנו שאם זה זמן שניצלתי אותו לטובה, הוא שמור לנצח. זה כמו אבוקת אור שאילה של אור שלוטפת אותי. כל יום נוסף עוד חוט דקיק, כל יום שנהגתי בו נכון. כל יום שהיום הלך לאיבוד, כי בכל יש חורים בעילה. רק לצורך התיאור. ואם זה הרבה זמן? ויש פעמים שבן אדם זוכה לחסד הזה, הוא פשוט מתעורר. ויש בזה כל מיני מדרגות. יש מדרגה של פשרה. יש מדרגה של ויתור גמור. ויש מדרגה להמשיך את כל ההתנהלות, רק עם החלטה חזקה לבלתי להתערבב כלל. בשפה של אימים, לא להתערבב רגשית. אבל לקבל על עצמו בהחלטה חזקה, שמעבר לאותה פגישה עם עורך דין, או שעת כתיבת המסמך, אין לחשוב על זה כלל. אמנם זה תיחום, שהוא מצריך מיומנות להגיע לתיחום כזה, אבל אם אדם מציב לעצמו כיעד, אלא מה? איך עובד היצר הרע? אותו מנגנון בתוכנו שרוצה הרוח שטות, זוכרים שדיברנו, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, שהוא שבר אמרנו, חז"ל אומרים, אדם עצמו הוא לא חוטא. הוא רוצה להיות בטוב, בטוב הרוחני והגשמי. אז איך בכל זאת הוא חוטא? יש רוח, ספיריט, שדים ורוחות. אז רוח שטות נכנסת אליו ואז הוא חוטא. אז אותו, מה? אתם תראו שאחרי המודעות הזו, חז"ל הרבה מזכירים, כל דבר יש רוח, יש רוח תומה, יש רוח טהרה, יש רוח עצה, יש רוח תבונה, מופיע בנביא, המשיח נתת אליו רוח בינה, רוח גבורה, זה הכל רוחות. עכשיו, גם אם בן אדם מקבל על עצמו בהחלטה חזקה את התיחום הזה, הזכרנו שלוש מדרגות. יש מדרגה של הביטחון הכי גבוה, שזה ויתור על מערכה משפטית. אני מדגיש, לא תובעים את זה מאף אחד, כי זה מדרגה של צדיקים עליונים. שבן אדם, למה הוא מוותר? מתוך ביטחון שאף אחד לא יכול לקחת לו שום דבר שבאמת שלו. יש מדרגה שמעבר לוויתור גמור, היא, מה אמרנו, מדרגה מספר 2? פשרה. מדרגה מספר 3, שגם היא מבורכת כל אחד בהתאם למקומו, זה את ההתנהלות, עם החלטה נחושה לא להתערבב עם זה כלל. אלא מה? ופה אני מזכיר את הרוח שטות. הרוח שטות לא מוותרת על הטרף שלה. כי זה רוח שהיא בשליחות. זה רוח של דין חס ושלום. ובן אדם צריך סייעתא דשמיא, אני קודם לא חידדתי את זה מספיק. לפעמים בן אדם נגזר עליו משהו לא טוב. וניסיתי להדגיש שהמשהו לא טוב זה לא תוצאות המשפט. המשהו הלא טוב, מה אמרנו שזה? המשפט בעצמו, זאת אומרת, ההתרחשות סביב זה. התוצאה, איך שתהיה, לא משנה שום תוצאה, זה לא נכלל בלא טוב. הדבר היחיד שנכלל בלא טוב, זה עצם ההתרחשות ש... ולב יודע מרת נפשו, ויסכים איתי שזה באמת הדבר הכי עיקרי, כי כל המחשבות על הפסד ורווח זה איזה משהו עתידי. בפועל, מה שאני מפסיד וניזוק, זה ממשהו שקורה עכשיו, שאין יום ואין לילה. אז בן אדם יכול לשמוע את הדיבור הזה, ולקבל, להחליט בהחלטה חזקה, שהוא שומר על, על המחשבה שלו, כמו שכתוב, ולא תתור אחרי עיניכם, אשר, איך נאמר שם, ולא תתורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, בדיוק כמו שחסידים שומרים את העיניים ממראות לא צנועים, ככה שומר את המחשבה, לא לחשוב על, על מה עושה הרוח שטות. היא באה בצערי שבת, כשאת קוראת את העיתון, או בדגים, ולוחשת לך באוזן, טענה משפטית מבריקה שלא חשבת עליה כל החצי שנה האחרונה. אז את אומרת, רגע, אבל קיבלתי על עצמי לא לחשוב כלל. מצד שני, את אומרת, זה יכול לעשות טוויסט בכל הסיפור. אתם יכולים לראות אותה כמו איזה שדון מטעתע שקופץ, והוא מנסה לראות האם את נאמנה להחלטה שלך, או שהיא גוררת אותך. אני עושה ככה עם הידיים, אני מדמיין כמו איזה קומס כזה, שדון מקפץ מכל מיני צדדים, פה מחשבה, פה מחשבה, ותמיד זה מחשבה שלא עלתה על ליבך קודם. כי אם זו מחשבה ממוחזרת, אז הנחישות שלך לא להיענות למחשבה הזו, היא תהיה בתוקף. אבל אם זו מחשבה יצירתית וחדשנית לגמרי, נכון שקיבלתי על עצמי לחיים לחיים. ולכן, זה ניסיון לא קל. ואי אפשר לתת מוסר, זה לא רק מוסר, אלא דברי התעוררות לאחרים. וגם בן אדם ששומע את זה וליבו מסכים, להוריד את זה לקרקע, זה לא קל. כי מידת הדין לא מוותרת עלינו אם חלילה משכנו על עצמנו את העניין הזה. ולכן העניין הוא לעשות מזה תפילה. לעשות מזה תפילה שתהיה לנו את הדעת הזאת. וגם להסכים לדברי חז"ל שאי אפשר לקחת מאיתנו מאומה. נקודה. שום דבר. לא בממון ולא ברכוש. דבר היחיד שאפשר לקחת מאיתנו זה את הזמן. וממילא, זה חס ושלום, זה גם הבריאות, זה גם, כי הדאגות הן, זה לא רק זמן, זה לחטוא לעניין. כשהדאגה פעילה, היצירתיות נכנסת להסגר. כוח האהבה שבתוכנו נכנס להסגר. כוח הנתינה שבתוכנו נכנס להסגר. ההבנה הטובה שלנו בלימוד דברי חכמים נכנס להסגר. היכולת להתפלל בחיוניות נכנסת להסגר. אוהבל עצמי, אני אומר, הסגר, הסגר, עם כל השמות הללו, היצירתיות, החמלה, אהבה, הם מבלים ביחד, יש להם, נהנים שם בהסגר. להבין, זה לא רק, זה להעמיד בעניין, להגיד שרק הלך הזמן. זה כביכול כל האור הרוחני שלנו לא פעיל באותה תקופה. בדאגה. הדאגה זה לא חטא, אולי ברוב הדין לא חטא. החושך שהיא מביאה, אין כמעט חטא שמביא כזה חושך כמו שהיא מביאה. ואז אני בדרך כלל גם אחרי דיבור כזה שאני אומר אותו ברבים, שזה נדיר שיצא לי ככה היום לדבר על זה, זה לא היה בתוכנית. אבל זה בעקבות זה שהתחלנו לדבר על זה, רק שתדעו גם אסוציאטיבית איך השיעור התפתח. דיברנו על כך הכנה לראש השנה. בשיחות הר"ן, באותה שיחה פלונית, שאני יודע את מספרה, המנחם אומר בראש השנה צריך להיות חכם. המשך דהיינו, מי זוכר? לחשוב מחשבות טובות. שייטיב לנו השם יתברך וכולי. וכולי זה חשוב. אז מהנקודה הזו של החכם, עכשיו, מה זה מחשבות טובות שייטיב לנו השם יתברך? זה גם חלק ממידת הביטחון. אנחנו כל כך בוטחים באהבתו. ומשם עברנו לליקוטי מאורן ריש חפאי, ברוך השם שאת זה אני זוכר, ידעתי איך לנקוב בשמו. מקווה שעוד נמצא בשיחות הר"ן עד סוף השיעור. שם רבי נחמן אומר, דע כשהריאה בשלמות, על ידי זה הביטחון בשלמות. כי עיקר הביטחון בשלמות הוא על ידי השכל. זאת אומרת, זה לא שיש לי ביטחון או אין לי ביטחון. זה לפתח את זה, זה להתבונן בזה. כי גם הדיבור הזה שאף אחד לא יכול לקחת מאיתנו כלום, האם אני מקבל את זה כציטוט שנאמר, או אני מתבונן ביני לביני, בזמני החופשי, מה זאת אומרת שאי אפשר לקחת ממני כלום? ואני מתבונן בזה. הוא מסתכל במקראות, בדברי חכמינו ז"ל. והוא מתבונן במה כן אפשר לקחת, ושם ודאי לא צריך לשכנע שכל האור הרוחני שלו נלקח בזמן של מאבק. ולפעמים בן אדם גם מרגיש שהוא לב יודע מרת נפשו. כשאנשים הולכים למאבק, רק משפטי, יש בן אדם שבינו לבין, הכל בינו לבינו, זה לא, זה אפילו ליבה לפולוגליה. הוא יודע בכמה אחוזים הוא צודק. יש בן אדם שיודע שהוא צודק 100%, יש בן אדם שיודע שהוא צודק ב-80%, יש בן אדם שיודע שהוא צודק ב-60%. הרבה יותר קל לזכות לאור של ויתור ושל פשרה, כשבן אדם יודע בליבו שהוא צודק 60%. אני עכשיו מגלה לכם שהדין יותר חמור על האדם, כביכול מצבו שהוא מושך, שהוא חלילה במצב לא טוב שנמשך עליו דין, מי שמבין את המושג הזה, המצב היותר לא טוב זה כשהוא יודע בליבו פנימה שהוא צודק 100%. מובן למה? כי אם בן אדם יודע, הוא הולך לאיזה מעבר, הוא צודק, אבל יש לזה עוד צדדים וכולי, הוא צודק רק 60%. אז לדבר איתו על פשרה או על ויתור, יש לו יותר מקום להכיל את זה. זאת אומרת, בזכות זה שהוא לא צודק, יותר קל לו להשתחרר מהדבר הנורא הזה שנקרא סכסור שיכול להימשך לאורך זמן. קצת אם תבוא אליו בשיחה, בשכנוע, בעבד חן, תסביר לו שכדאי ללכת לפשרה או לוויתור, זה מתיישב על ליבו, כי גם בתוכו, חוץ מאשר כל הנזק שפה דיברנו, הוא גם יודע, הוא צודק רק 60%. לשחרר את העניין לפשרה ולוויתור, כשהוא יודע שהוא צודק 100%, לכאורה במקום מסוים אין לזה כמעט סיכוי. אלא אם כן, יש לו את מידת הביטחון שעליה דיברנו. ומה שאני מנסה להגיד, תראו, הרבה פעמים אני מדבר בהתלהבות מול היושבים פה, והמכוונות זה לצופים בבית. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בהשגחה פרטית מי צופה וכמה צופה, ולפעמים גם בן אדם רואה את השיעור הזה שמאוד נגע בו, וזה לא נוגע אליו, אבל הוא אומר לדודה שלו, תשמעי, את חייבת לראות את השיעור הזה, כי הוא... רבי נחמן אמר שכשמדברים דברי התעוררות של הצדיק, הם נוגעים, יש שלושה אופנים למי זה נוגע. יש אפשרות אחת שזה נוגע למי שיושב פה, אפשרות אחת שזה נוגע למי שיושב פה, אבל אחר זמן, זאת אומרת, השיעור היה נחמד, לא ממש נגע בו, אבל מעניין. ובעוד כמה שנים, שהוא התקלע לאיזו סיטואציה, הוא יזכר במה שדובר פה. ויש פעמים, זה לא לעכשיו ולא לאחר זמן, אלא שהוא נועד להעביר את זה למישהו אחר, שהוא נתקל בחבר ש... סבל מהיה, הוא אומר לו, תשמע, בדיוק שמעתי על זה איזה שיעור שכדאי שתשמע אותו. כן, אבל זה באמת לכולם, כי יש פה... עוד מהלך נסתר, כי לאן מתפתח עכשיו המהלך? שעכשיו המהלך מתפתח להסביר שכביכול אותו אדם שהוא יודע בפנימיות לבבו שהוא צודק 100%, שהוא לגמרי צודק, שכביכול הדין שלו משמיים הוא יותר קשה. כי כביכול, בגלל שהוא כל כך צודק, אין לו ציור לוותר על אותו עניין. זאת אומרת, כביכול, אין לו מה שיכול לשחרר אותו מהדין הזה שנגזר חלילה עליו. הוא לא יודע כשהיה דין נסתר, וגזרו עליו, כמו שאומרים, שנתיים חלילה בקלבו, נגזר עליו שנתיים דאגה. זאת אומרת, זה שנתיים לוקחים לך את האור הרוחני. שנתיים לוקחים לך את איכות החיים, חס ושלום. חס ושלום. הוא לא יודע את זה. כי בנגלה הוא יודע שאין צודק יותר ממנו. ובאמת אין תשובה על זה. ואם הוא יבוא וישאל, אז מה לעשות? אין תשובה. אין תשובה. זאת אומרת, אין תשובה שבאה מבחוץ. לא יכול, לא יועץ ולא רב ולא אדמור לתת הנחיה. זה צריכה להיות השראה נשמתית. אם בן אדם מבין שההפסד הוא זה ההתרחשות היומיומית ולא התוצאות שיהיו בעוד חצי שנה או שנה. עכשיו, באמת זה לא נגזר על זה, זאת אומרת, הוא באמת צריך להרחיב את התיאוריה הזאת. למה נגזר על בן אדם דין? מכל מיני דברים שאנחנו לא יודעים מהחשבונות שמיים. רק אפשר לבטל את זה על ידי, התשובה הכי גדולה אל השם דבר זה מידת הביטחון. זה לא פרייריות אלא ביטחון. תראו, זה שיעור שמורכב להגיד אותו, אבל אני ממשיך, כאילו אני זורם עם עצמי. זאת אומרת, אני רוצה לסגת ממנו בגלל שזה... אבל אני אנסה להסביר עוד. בן אדם מחלחלת בו ההכרה שבכל מקרה להפסיד, הוא לא יכול להפסיד ממון הוא זה. כל השאלה היא, האם הוא מוכן להפסיד... הוא, גם שנגזר עליו דין, אפשר להיחלץ ממנו על ידי מידת הביטחון. מידת הביטחון בהשם, לא פחד, גם לא פחד מלאבד זמן, כי שוב, פחד לא יכול להחליף פחד. זה הבנה, אם לפני זה מה שגרר אותו לאותה מערכה, זה המחשבה שהוא יכול להפסיד ממון, עכשיו הוא מבין שממון, אם הוא באמת, מסכים, כי זה דיבורים רוחניים, אין להם שום תימוכים מדעיים. אולי יודע, אולי אין להם. אבל הלב שלו מבין שיש רק דבר אחד שיכול להפסיד. את האור הרוחני שלו, את היצירתיות, הנתינה, את האהבה, את הנוכחות, ועוד מילים שאמרתי ואני לא זוכר. אני מרגיש שהשיעור הזה, תראו, יש דברים... שלפעמים אני מדבר מהרובד הרגיל, מהשכל הרגיל. זה דיבורים שהם דעת עליונה. זה לא שאני מחזיק מעצמי, אני מחזיק מעצמי, אבל לא הפעם. לא. רבי נתן אומר ש... אנחנו אומרים שעיקר גם האמונה זה לא רק שאדם לא מאמין בשם מדבר חובי צדיקיו, שלא מאמין בעצמו, כמה הוא טוב, כמה הוא אהוב. אני אומר, הצורה של ההתפתחות ושל המידע שהבאתי פה, זה לא מהשכל הרגיל, שגרתי. אז זה בעצם זה שיעור, אי אפשר להגיד אותה בכל. אי אפשר להגיד לבן אדם שהוא מרגיש שהוא צודק ב-100% באיזה מאבק משפטי שיש לו, שיניח לזה. אי אפשר להגיד. זה מסוג הדברים שאפשר רק להביא את הנתונים, ולמרות ההרצאה שזה, אי אפשר לתת פה מסקנה. הנתונים הם נתונים. ובגלל שהאבל הוא כל כך חזק, אני צודק, זה אומר שהוא כביכול, זה קשה להגיד את זה, למרות שכבר אמרתי את זה. כמה שהטיעונים שלו יותר חזקים, למה הוא לא יכול למה אסור לו, וזה לא נכון, לשחרר את התביעה, זה אומר שככה כביכול, גזר הדין שהוא צריך לאבד זמן כך וכך על דאגות, כביכול חתום בחותם חזק. זה מובן מה שנאמר. כי אם הוא, אם יש מקום שמי, יאללה, בסדר, מבטר, זה לא כל כך כזה וכו'. אז כביכול, יש פתחי יציאה. אני בעצם מגלה פה סוד שכמה שהוא יותר צדק, זה כביכול יש יותר מנעולים עליו. חברים יקרים ואהובים, זה שיעור בלי מסקנה. או לפחות בלי מסקנה שאפשר לומר אותה בפה, אי אפשר להגיד. אי אפשר להגיד אותה. אבל את הנתונים הרוחניים משמיים, זה מה שעלה הערב. וזה התחיל מהדיבור של רבנו הקדוש והנורא שאמר, בראש השנה צריך להיות חכם. וזה בדיוק העניין, כי אם הולך לנו הזמן, אז גם ראש השנה אני לא אחס שלום. החוכמה, ראש השנה צריך להיות חכם. אומר רבי נחמן דבר מאוד ברור, אין לו הרבה הנחיות לרבי נחמן על ראש השנה. אמנם, יכול להיות שכשאוספים מכל ליקוטי מוהר"ן, וסיפורי מעשיות, ושיחות הר"ן, נאסוף 20 הנחיות. אבל אם אני לוקח את אותה שיחה בשיחות הר"ן ממוקדת, הוא אמר בסך הכל 4 דברים על ראש השנה. מה? רב חפאלף, תודה. גמטריה יהיה. זה אומר פה בסך הכל 4 עניינים. בראש השנה צריכים להיות חכם. שיחשוב רק מחשבות טובות. שייטיב השם יתברך עמנו. עכשיו, ראש השנה זה הרי יום הדין, ושוב זה יום המשפט. לכאורה, אם ניקח את הביטוי משפט ודין בהתנהלות האנושית, זה ההפך ממחשבות טובות. אומר רבי נחמן, אני רוצה לגלות לך סוד. אני שהגעתי להבנת כל סודות היקום הכי עמוקים, אני אומר לך, אתה רוצה לדעת מה זה ראש השנה? במיוחד שרבנו הקדוש אמר, כל העניין שלי זה ראש השנה. הוא כביכול אומר, אם אתה רוצה שמישהו יספר לך משהו על ראש השנה, כדאי שזה יהיה אני. לא שהצדיקים האחרים הם חלילה דבריהם פחותי ערך, חס ושלום. אבל אם אתה רוצה את ה... כמו בכל עניין, המומחה או המאסטר האמיתי לענייני ראש השנה, אומר זה אני. בראש השנה צריך להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שייטיב השם יתברך עמנו וכו'. אם היה זמן, או אם הייתה סיטואציה אחרת, הייתי מקדיש את עיקר השיעור רק למילה וכו'. הייתי מזמין אתכם, בואו נפתח ביחד מה זה וכו'. כשרבי נחמן אומר וכו', אני לא מתעלם מזה. וכו', זה גם עוד דברים, מה? עכשיו, וכו', זה גם לא רק מחשבות טובות שהיטיב השם יתברך עמנו, זה מחשבות טובות גם איך אנחנו ניטיב עם השם יתברך. זאת אומרת, איך אנחנו הולכים להשתמש באנרגיה שלנו להביא אור, יופי, אהבה וחמלה לעולמנו. זה אותה מחשבות. זה וכו'. איך ייטיב השם יתברך עמנו, איך אנחנו ניטיב איתו, לא במובן שהוא צריך אותנו, אלא איך אנחנו בעצם נענים לשליחות שניתנה לנו להביא אור ואהבה לעולם. ועזרה ונתינה, אור ואהבה זה המילים הכי יפות באות א'. איך אני עושה את שליחותי? כי כשיש דאגה, אמרנו כשהלב סגור, כשהדאגה פעילה גם היצירתיות הולכת וגם אור הנתינה מתבטל. דם שהוא בדאגה או בהישרדות רגשית, הנתינה לא פעילה אצלו. או שהיא פעילה עם המון מאמץ. כי במצב הטבעי שלנו הנתינה היא זורמת. הנתינה היא טבעית לנו. גם בלי ששמענו שיחות מוסר. זה חלק מהמהות שלנו לתת ובשמחה. אז פה הוספנו על העניין שייטיב השם יתברך עמנו וכולי, מה הוספנו? ולחשוב מחשבות טובות איך אנחנו ניטיב עם השם יתברך. כמובן, איך אנחנו נענה, נשתמש במשאבים שיש לנו, שזה החיים שלנו, סדר יום שלנו, להביא אור וטוב. זה לא במובן של הבטחות רק, אלא באמת לחשוב את זה, לדמיין את זה, לרצות את זה, לראות את זה. זה דמיון, איך אני מביא טוב בשנה החדשה. אחרי זה הוא ממשיך, הוא צריכים להיות שמח בראש השנה. שמח, אמרנו קודם לכן שזה מרוצה מהקיים, כי זה בעצם אדם שמח. אמנם, שיחה קודמת באות חף, שם רבי נחמן מדבר הרבה על העניין של השמחה. הוא גם אומר שאי אפשר לבוא לשמחה, כי אם על ידי ענייני שטות, לעשות עצמו כשוטה ולעשות ענייני צחוק ושטות. אנחנו נדבר על כך, לפעמים בן אדם כל כך נמצא בתדר של העצבות, שינסה להניע את עצמו לשמחה, על ידי ממש צחוק, מדיטציה צחוק, יוגה צחוק, וקפיצות וריקודים, שזה, יודעים שגם תנועה אירובית משפרת את המצב רוח. אבל יש גם את השמח, שזה ממש להיות מרוצה מהקיים. לכן הסוד הגדול של ראש השנה, וצריכים להיות שמח בראש השנה, זה להסכים לקבל את ההתרחשות שקורית. יש לנו הרבה דמיונות להכנות שאנחנו רוצים, אם זה תפילה, אם זה הסעודה, אם זה ארוחים, אם זה התבשילים, כל אחד לפי הסיטואציה שבו נמצא. רבי נחמן אומר, לא הספקתי להגיע לזה, אני כבר רוצה להגיע למילות הסיום, בשיחה ב' בליקוטי מוהר"ן, בשיחות הר"ן, שם הוא אומר שטוב שבן אדם יעשה את כל ההכנות, אבל כשזה כבר מגיע, הוא אומר, טוב מאוד להשליך עצמו על השם ידוח ולסמוך עליו, ודרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי והתלויים בי על השם יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם יתנהג כראוי עם לב, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחרי כרצונו יתברך. וכן, כשמגיע שבת או יום טוב, אז זה אני מסר כל ההתנהגות וכל העניינים והתנועות של אותו השבת או יום טוב לשם יתברך שהכל יכרצונו. שיחה כל כך נפלאה, זה ממש לא אגון כלפיה לקרוא אותה כל כך מהר כמו מישהו שרוצה כבר לסיים את השיעור. לפחות תדעו שזה שיחות הר"ן עוד ב'. אנחנו אומרת, עשו הכנות רוחניות, אבל שזה כבר יגיע עצמו אחר כך, תרפו, כי בן אדם יכול להיות, רק מהמשפט הזה, בראש השנה צריכים להיות חכם, שחשוב רק מחשבות טובות, זה עצמו כבר סיבה לדאגה. אם בן אדם אומר לך, אני אגיע לזה. רב נחמן ראה שהרבה פעמים ההנחיות שלו, במקום פועלות הפוך. שזה הוא אמר את זה. פעם הוא אמר לרבי נתן, הסביר לו כמה חשוב להיות שמח בשבת וכו'. ובסוף אמר לו, עכשיו מצאת על עצמך עוד סיבה לדאגה. ושזה עוד אחר, תלמדו על העניין, אבל אז תרפו שאני מכוון את עצמי איך אני רוצה שהראש השנה יראה, אבל אם זה לא עולה יפה, ודאי שאני לא ילקה את עצמי. או... אז לכן, אם רוצים לקרוא את שיחה חפה א' בשיחות הר"ן, זה גם מופיע ברשת, אפשר למצוא את זה, אז לקרוא גם את שיחות הר"ן ב', אבל בנחת, היא לא מתגלה התוכן שלה, העומק שלה בקריאה הראשונה. גם צריכים לבכות בראש השנה. לבכות בראש השנה זה בכי גם של געגוע, גם של כיסופים. גם שלפעמים לב נשבר שאני רואה כמה רחוק, אבל זה לא של עצבות ולא של תלונה. בראש השנה, ביום הראשון, צריך למעט בדיבור מאוד מאוד. כמובן זה, למי שזה שייך לו. אז אמנם עוד רצינו להוסיף עוד על העניין הזה, איך הביטחון,
מנחם אומר שהביטחון, כי הרי מרכיב מרכזי במסקנות של מה שדיברנו פה, חלק מרכזי, זה לא רק קטע פרקטי של איך מרכיב הביטחון, ביטחון להשם, אמור להיות פה מאוד משמעותי. אומר רבי נחמן, הביטחון זה לא עניין דתי, זה גם עניין שתלוי בשכל, כאן שמנה מתבונן. זה לא רק שאנשים שהם יכולים לתת שיעורים נדרים על ביטחון, אבל בגלל שהם לא התבוננו בזה, כשזה פוגש אותם העניין, הם התנהגו כמו כל אחד אחר שלא שמע על עניין הביטחון. אפשר בליקוטי תפילות, לחפש באינדקס תפילות על עוד ביטחון, כי לפעמים, כשבן אדם רוצה לעבוד על איזה עניין, אומר רבי נתן, אל תמהר ישר אליו, כי לפעמים זה לא במדרגה שלנו, למרות שהלב כבר מסכים. ללמוד את הדבר ולהתפלל עליו, זה בעצם כבר לעורר את הרצון. אם אני מעורר את הרצון, תהיה לי גם הבנה גם איך ליישם את זה. אז בתפילות שרבי נתן כתב, הוא ממש כתב על כל הנושאים שבעולם, במילים כאלו משתפחות. יש לזה מפתח שחלק מהמדורות שאפשר לחפש על ביטחון, על דעת, על כל. ורבי נחמן שהביטחון הוא על ידי השכל. והשכל הוא, אומר על ידי השכל, על ידי החוכמה, והשכל הוא על ידי הריאה, שזה קשור לנשימה. איך זה קשור? איך עובדים על זה? מתי נעבוד על זה? כך ועוד. כשיגיע הזמן, חברים יקרים, תודה להיותכם. קחו את הדיבור הזה רק לטוב. שיהיה לכולנו... יהי רצון שנוכל להתאמן על המחשבות טובות מעכשיו, כי אם זה כל כך משמעותי בראש שנה צריך להיות חכם, אנחנו יודעים שהמחשבה, מניסיון אנחנו יודעים, מי שפעם תרגל מדיטציה או מה, המחשבה לא מצייתת כל כך מהר לזה שקראתי שיחה בשיחות הרן, מחשבות טובות. אנחנו יודעים שהמחשבות הלא טובות הן בעל הבית כמעט אצל בן אדם. אם אדם לא יתאמן להציב גבול, להתקין דלת ושער לחצר שלו, אז כולם נכנסים. ככה זה המחשבות. לכן, זה הזמן, בשבוע שנותר לנו, גם אם לא נותר בכלל זמן, כמה שהיינו מצליחים לפי יכולתנו, זה היה מבורך. כדאי לעבוד על העניין הזה של מחשבות טובות בשבוע הקרוב, לעבוד על השמחה, ושנזכה לכל הטוב, נתראה בעזרת השם, כנראה יום ראשון הבא לא יהיה שיעור, יום ראשון לאחריו גם לא יהיה שיעור, לפני יום כיפור, רק אחר כך. כן, תעקבו אחרי הפרסומים. במילים אחרות, היום ניתן חומר לשלושה שבועות.